אנחנו בחודש אלול, חודש של תשובה, ואנחנו זוכרים שחודש אלול עלינו להיות אני לדודי ודודי לי, להיות, ללמוד את מקצוע הדבקות, ושמקצוע דורשת מאיתנו להתרחק מהנפילות של הדבקות. הגדרתי שתי קצוות שהן הפוך מדבקות בעצם, מה שבעצם, מה מונע באישות שלנו להיות אנשים דבקים בשם? אחד נקרא הריצוי והשני ההיסטריה. כשהריצוי וההיסטריה הם שתי קצוות בעצם רגשיות, שדרכם או אנחנו רחוקים מדי מהשם ומהשני ומעצמנו, או אנחנו צמודים מדי ואנחנו אם כן לא יכולים להרגיש או לחיות שום דבר. הריצוי וההיסטריה. מה זה ריצוי? ריצוי זה אדם שחי בסרט של כאילו אני, מנסה לרצות, כי בעצם הוא לא אוהב, והוא לא יודע מה זה לאהוב, אז הוא מנסה להיות נחמד עם כולם, כי על ידי זה שהוא נחמד עם כולם, הוא מצליח כאילו להתחבר לכל אחד ואחד, כאילו להיות אהוב על ידי כל אחד, אבל בעצם הוא רק רוצה לרצות, בעברית זאת המילים, והוא לא עצמו, הוא לא יודע מה זה להיות עצמו. תשובה, 40 יום אנחנו נהיה בתשובה, תשובה, 40 יום, 40 גמטריה לי. אני לדודי, לי. מה זה להיות לי, למדיוד? להיות לעצמי, להתחבר פנימה, לדעת מי אני. להכיר בערך שלי, להכיר בתכונות שלי, לצאת כל בוקר מהבית ולהרגיש שאני, שטוב לי עם עצמי. אז אדם שצריך לרצות הוא אדם שצריך מאוד להתייפות לפני שהוא יוצא. והוא מבזה הרבה את הדימוי הפנימי שלו על ידי כל הזמן פיתוח של הדימוי החיצוני, כי הוא באמת לא אוהב את עצמו, אז הוא כל הזמן בזה משחק של כאילו. ואדם הכאילו הזה הוא כל הזמן בעצם מונע מהתשובה להיות, הוא מונע מעצמו להיות באמת בתניות של תשובה. הקיצוניות ההפוכה זה ההיסטריה. מה זה היסטריה בעברית? אסטריה. למה ההיסטרי מסתיר את יה, מסתיר את השם? כי ההיסטרי הוא אדם שהפוך, שחי כל דבר בצורה יותר מדי אינטנסיבית, יותר מדי עוצמתית. הוא רגשן מדי. הוא כל כך רגשן, הרגש הופך להיות בעבורו מסך. מסך להיפגש שוב עם הערך הפנימי העצמי שלו. אם כן, שתי מסכים יש לנו שמונים מאיתנו להתחבר באמת פנימה. אחד שמקרב אותנו יותר מדי לעצמנו, וזה ההיסטריה שהכל קרוב מדי. והשני הריצוי, הבעיה של ההורות לדוגמה העצבנית. כן, אני פגשתי בנופש הזה כמה הורים עצבנים על הילדים שלהם. ומאיפה בעצבנות? הרבה פעמים כי הם מזהים אצל הילדים שלהם דברים פראיים שקיימים אצלם, והם בנו לעצמם איזה מין פסודו דימוי כזה של אנשים מסודרים. וכשהילד מתחיל להפגין פה זאת, הם היסטרים. מה זה הם היסטרים? הם רגשנים מדי, הם פועלים כאילו מה שהילד עשה עכשיו, שהוא שם ג'ל בשיער, זה מבחינתם שווה לגיהינום, הוא רשע מרושע. הם מפחדים מאוד מאוד מהרע, אנחנו נראה. הם חיים באסטריה, שוב, הם לא רואים את יעת, הם לא רואים את ההשגחה הפועלת. ואפשר לראות גם הרבה אנשים שרוצים לרצות. והם אנשים צבועים, שלא אהובים, לא אהבים אותם בקלות, כי מרגישים שהם לא הם, שהם לא אמיתים, אי אפשר להיפגש איתם. אתה מדבר איתו, כל הזמן מחייך, כל הזמן נחמד, כל הזמן... מדבר בצורה כזאת שאתה אומר לו, נו, תפסיק, תהיה אתה כבר, תדבר מה שאתה באמת. אז אם כן, תשובה, המילה שוב, מלשון בוש. האדם צריך להיות בוש, כן? כשבגן עדן היו ערומים, ולא התבוששו. מה זה ערומים? חכמים, היה להם חוכמה טבעית פנימית. ולכן לא התבוששו, לא היו צריכים להיות בבושה, כי הם היו ללא חטא. אבל אחרי חטא אדם הראשון, אנחנו צריכים להיות בתשובה, כלומר בבוש. מה זה בושה? בושה זה כשאתה מצליח לחוש שיש כאן מישהו שנמצא איתך, ושאתה עכשיו מתחדש בפגישה הזאת. אתה הולך להתחדש. אתה הולך ליצור על ידי החיבור הזה יותקה בעולם. איש ואישה שמתחתנים, הם צריכים להיות באיזושהי עמדה של בושה זה לזה. כלומר של כבוד, של קרבה, אבל מתוך גם כבוד. והקרבה הזאת מתוך כבוד, האדם שיכול להיות בבושה, בעבודה עצמית, זה אדם שמתחיל סוף סוף עבודה עצמית. אדם שיכול להיות פגיע עם השני, דיברנו על זה באחד מהשיעורים. אדם שיכול להיות פגיע עם השני, לחשוף לפעמים כל מיני תחושות לא נעימות. שיכול להיות הוא, אז באמת, הוא אדם שמתחיל איזה תהליך של תשובה. כלומר חיבור אל עצמו. אז העבודה הזאת, עבודה היא עבודה של לזהות את האויב. אני לא רוצה להיות מצד אחד היסטרי, מצד שני אני לא רוצה להיות מרצה, אני רוצה להיות עצמי. מה התחילה של העבודה אחרי שזיהינו את המחלה? מה שעושה שאדם הוא כל הזמן רוצה לרצות, הוא אדם היסטרי, נובע מזה שהאדם לא מאמין שיש סדר לרע העולמי. הרב קוק כותב, יש לו אחד מהפרקים באורות הקודש, יש סדר לרע העולמי. מה הכוונה? הכוונה, אל תהיה היסטרי. קורא לך פנצ'ר באמצע הכביש. אל תפקה, אל תצרח, אל תדאג. זה בסדר. זה מה שצריך לקרות. אדם מתגלה אצלו מחלה, לא לדאוג, לעבוד. לעבוד. זה עכשיו, קיבלת הערה מן השמיים עם א'. כל מה שקיבלת בעולם הזה, זה רק הערות עם א'. אדם הביקורתי הוא מתרגם כל דבר להערות עם עין. והאדם עובד את השם, הוא הופך את כל האירועים של העולם, של מה שקורה לו במציאות, להערות עם א'. הוא מבין שזה אור. אלא מה? האור הזה עכשיו התגלה בצורה של משבר, של קושי. אם הילד שלך צבע את השיער שלו בירוק, אז זה סימן שהקושי הזה בא להזמין אותך לסוג מסוים של אהבה, של עבודה מתוך אהבה, להתחבר אל הילד הזה. ואם כן, אנחנו מבינים, יש פסוק בישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. הרבי צדוק הכהן מלובלין מפרש, כשהחטאים שלך, כשאתה תראה איך החטאים שלך הם כשנים, הם מסודרים כשנים, יש סדר לחטאים שלך. לא סתם חטאת בזה. אז אל תהיה היסטרי אם ככה. אתה רוצה לעזור בתשובה באמת? אל תהיה היסטרי. יש לך חטאים, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. לפעמים אדם סובל מפגמים, מכל מיני פגם הברית, או מכל מיני נפילות של שנאת חינם, או של תאוות, או של כעס. הוא צריך לדעת, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. יש סדר לחטאים. יש סדר לנפילות. במקום שנפלת אתה תקום. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ברגע שאדם יודע שיש סדר לרע, הוא פחות נבעל. ברגע שאדם פחות נבעל, הוא פחות צריך לרצות, והוא פחות היסטרי. הוא פחות רחוק מהערך העצמי של החיים שלו, אלא הפוך. כל מה שקורה לו, הופך להיות סיבה לעבודה עצמית פנימית אמיתית. אדם שרוצה באמת לחזור אל השם, אנחנו קמים במוקדם לסליחות לספרדים, ואנחנו באמת רוצים להתקרב. אבל ההתקרבות הזאת יכולה להיות התקרבות רגשנית מדי, יכולה להיות התקרבות הפוך, של כאילו, של ריצוי, של, כן, כמו שאדם מנסה לשדל את השני או לשכנע אותו, אבל זה מהפה לחוץ. בכל המצבים האלה האדם הוא לא מחובר לעצמו. אז אם כן, דבר ראשון, הרפאיה. יש לנו רפואה, אתה בהרפאיה, כי אתה מבין שיש לרע סיבה. יש לרע היגיון, יש לרע סדר. כמו שיש לטוב סדר, ככה יש לרע סדר. ואז אתה מפתח סבלנות. במסכת סוטה, הם מדברים על עיקרון מאוד חשוב בנושא של סבלנות. הסבלנות שלנו בנויה מסומרה ועשה טוב. תנו רבנן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אנחנו עובדים עם שני הקצוות האלה, לא כאלישה שדחפו לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פחיה שדחפו לאחד, לאותו האיש, לישו, לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. אלא כל הזמן תהיה במין איזון כזה. קורה לך דבר מסוים, אתה כמובן בוכה, אתה כמובן מתחגש כי אתה בן אדם, אבל אחרי זה אל תהיה היסטרי, אל תהיה רגשן מדי. תן לזה לעבור לרובד של מה עליי לעשות לאור מה שקרה לי. היה לי בחופש, לדוגמה, שנסעתי בזה כביש כזה, והברקסים שלי הלכו. אמרתי, מיכאל, תוסיף ברקסים, משהו בחיים שלך לא מספיק, חסר ברקסים. אני לא יודע אם זה נכון, אבל לפחות תתחגל לתת פירוש פנימי למה שקורה לך, ולשוחח עם המציאות שלך. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, זה בא להעיר לך איזה הערה. אם אתה שם לב שזה עוד עשרות סימנים אחרים שבאים להגיד לך אותו דבר, אז זהו סימן שזה זה, זה הדבר שאתה צריך לעשות. אדם מגיע לישיבה חדשה, הוא יכול להיות באמת במצב שהוא רוצה לרצות, או שהוא היסטרי, שהוא מפחד. ועבודה היא עבודה עצמית, של להיות אתה. כן? מכיר הרבה אנשים שנכנסו לחופה, והחליטו מהיום של החופה, להתחיל חיים עצמיים, ליהנות מהחופה, להתחבר ליום החתונה, להיות בזמן הזה, להתחבר לאירוע, וככה כמובן גם להמשיך את כל החיים שלהם, לצאת מאיזה פוזה, מאיזה כאילו כזה של החיים שעד עכשיו יחיקו אותם. הבנו את הבעיה, הבנו שצריך גם הכפיה וגם סבלנות, אז מה עושים? איך עושים את זה? כמה דרכים. הרב קוק נותן לנו עצה ראשונה, אומר לנו, הוא לומד מזה מקהלת, אדם צריך שיהיה לו סיכלות מעט. כן? כמה שיש יתרון של החוכמה לסיכלות, סיכלות זה טיפשות הרי, זה דבר לא טוב, זה דבר רע, אבל אדם הוא צריך קצת לדעת לפעמים להשתמש בקצת מילה דבדיחותה, צחוקים, להשתחרר. כשאדם צוחק, כשאדם מחייך, אמיתי, הוא כבר פחות רציני, כלומר הוא לוקח את הדברים פחות בחרדה, ואז יכול להיות יותר יראי השם. יש סתירה בין חרדה לבין יראת שמיים. אדם שיש לו פחות חרדה, שפחות ניבל מכל דבר, לוקח את הדברים קצת בצחוקים, קצת להשתחרר. קצת שכלות, לא הרבה, קצת, הוא אדם שמסוגל אולי לקחת אחרי זה דברי חוכמה יותר לעומק שלהם. אומר הרב קוק ברות הקודש א', עמוד עין וב, בתוך כל הדברים שנקראו יקרים, נחשבת גם כן השכלות. כמה יקרה היא נקודתה הפנימית, שהיא מחזקת את אור כל החוכמה. איך השכלות, תסבירו לי, מסוגלת לחזק את אור החוכמה, הרי לכאורה, הם מה שנקרא, תרתי דסתרי. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושר, אומר קהלת גם כן. אז איך אפשר להגיד שיש מעט מן השכלות שהיא מחזקת את החוכמה? אלא ראינו, החוכמה כוח מה? להיות בבוש, להיות בבושה, לתפוס טיפה מרחק ממה שאתה לומד. לפעמים השחרור הזה, כן, כשאתה לומד גם למבחן זה נכון, אבל כשאתה לומד קודש או כשאתה רוצה להתקרב אל השם, זה עוד יותר נכון. ככל שאתה רציני מדי, אתה עלול להיות דרוך מדי ואז לא להיות מרוכז. יש אחד מהדרכים של איבוד ריכוז שנקרא אובר ריכוז. אדם שיותר מדי מרוכז הוא בסופו של דבר לא מרוכז, כי כל משפט שתגיד הוא יהיה מרוכז לתחילת המשפט מרוב שהוא רוצה להבין את מה שאתה אומר והוא כזה דרוך, אז הוא לא יבין את כל המשפט שלך, כי הוא לא יראה בכללות מה שאתה רוצה להגיד. הוא לא משוחרר, אז הוא פוגש אותך מהמוח השמאלי, כפי שלמדנו בכמה שיעורים, ולא מהמוח הימני. לא מהחוכמה שלו, אלא מהבינה שלו. וזו הצרה של הדור שלנו. אדם שרוצה לחזור אל השם, כלומר לחזור אל עצמו, אל נשמתו, אל חיי נשמתו, הוא אדם שמבין שהוא צריך לעשות מסלול משמאל לימין, וזה לא פוליטיקה, אלא זה עבודה עצמית. שאדם יהיה מסוגל פחות לחשוב על החיים, יותר לחיות אותם. הרי אתם זוכרים שלזה יצאנו מגן עדן. לזה הפסקנו להיות אנשים ערומים, כלומר חכמים. אלא אנחנו היינו צריכים מכאן ואילך להתבושש כדי לחזור לגן עדן. מה זה עדן? עדן זה לעדן את המחשבה, לראות את הדברים לעומק שלהם. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואם רוצים לראות את הדברים לעומק שלהם, אנחנו צריכים טיפה צחוק. צחוק צא מן החוק בעברית. הצחוק שמאפשר לנו לראות את הדברים לעומק, כי אתה אז בצמצום יותר. אתה מצמצם את עצמך. אתה פחות רציני. כן? מאחור הרצינות מסתתר תמיד איזה מין סתחה אחת דווקא. איפה שאדם הוא יותר מדי רציני בחיים שלו. אז הוא הופך להיות, הוא הופך להיות האדם ההיסטרי, והוא הופך להיות האדם שרוצה כל הזמן לרצות. הוא קיצוני ברגשות שלו. מצד אחד רוצה לרצות, נחמד עם כולם, מצד שני הוא מתפרץ לפעמים, כי הוא לא יכול להחזיק את עצמו כבר, ואז הוא הופך להיות היסטרי. אדם שיודע לצחוק, יודע לרכך את הדינים שלו, הוא כבר עושה מסאז' בצד שמאל, וכבר מתחיל לשאת את הדברים יותר מהצד הימין, והוא יוצר תובנות יותר עמוקות. אם כן, אומר הרב קוק, זאת, הנקודה הזאת של שכלות מעט מחזקת את האור של כל החוכמה. על מה הרב קוק מסתמך? יש פסוק במשלי כבר, בקהלת, סליחה, גם, אל תהי צדיק הרבה, כן? וידוע שאם יש שלושה ספרים שנכתבו על ידי שלמה, שיר השירים הוא כנגד החוכמה, קהלת כנגד הבינה, ומשלי הדעת, אנחנו נראה את זה עוד מעט. שיר השירים זה כולו סיפור של התקרבות וחיבור ודבקות, אבל אנחנו צריכים ללמוד ספר קהלת, שמלמד אותנו איך לחשוב פנימה. איך לחשוב פנימה. אז חכמים ראו בפסוקים האלה, אל תהיה צדיק הרבה, דוגמה, שיש באדם שרוצה להיות צדיק הרבה כאן, יצרה לא פחות גדול מאדם שרוצה להיות חשה הרבה. כן? יש שתי יצרים, אם כן, אחד שהוא לבוש כזה, מה שנקרא, עניבה, קומפלט, כן? שחור כזה, יפה כזה, הוא חמוד, הוא יפה, הוא מסודר, הוא יצר הרע צדיק כזה, הוא אומר לך, זה לא מספיק טוב מה שעשית, תעשה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, תהיה רציני. ויש יצרה אחר, באמת יש לו שיער ירוק כזה, יש לו כל מיני קוצים, יש לו כל מיני עגילים בלשון ובכל מיני מקומות, והוא מתחפש לרשע. אבל משום מה, נראה שבדור שלנו אנחנו סובלים הרבה יותר מהיצר הרע הצדיק הזה, כן? שהוא צדיק מדי, והוא אומר לנו כל הזמן, אתה לא מספיק רציני. אתה לא מספיק לוקח את הדברים לפי הערך האמיתי שלהם. ואז אתה בלחץ, ואתה כל כך בלחץ, שמשום מה אתה מתרחק מן האור, ואתה לא שם לב, שמרוב שאתה רוצה להיות טוב, דוגמה בזוגיות, אתה כל כך רוצה להיטיב, אתה הופך להיות אדם מרצה. וגם בחינוך, אתה כל כך רוצה שהילדים שלך יהיו כאלה טובים, שאתה בלי לשים לב, מרחיק אותם מהמהות שלהם. וזה קורה בעיקר בשולחן של שבת. בשולחן של שבת יש לנו תמונה מאוד יפה, של איך אפשר לקלקל במקום לתקן מרוב רצון טוב. מרוב רצון טוב שישמעו את הדבר תורה שלא מעניין כל כך. מרוב רצון טוב שהם יהיו ילדים כל כך חמודים, כי יש אורחים ולא נעים ורוצים לרצות את האורחים. ושם בדיוק הילד חש עד כמה אתה לא עצמך. ועד כמה אתה בעצם, אתה הורה שרוצה להפוך את הילד, או הילד מרגיש, אתה רוצה להפוך אותי להמשך של מה שאתה רוצה להיות מבחוץ. אבל אתה לא רואה אותי, מה עושה הילד? הוא משתולל. אנחנו אמרנו שנלמד מהסימפטום את האור, כי הכל סימפטום זה הערה עם א', אומר הרופא. אז מה זה בעצם האמירה הזאת? הילד מתלוצץ, הוא צוחק, הוא לצן לא קטן, כי הוא רוצה שתצחק איתו, הוא רוצה שתתחבר קצת יותר לצחוק, לשכלות, כי מתור זה הוא, אתה תהיה יותר, גם יותר חכם. אם כן, יש מושג בחסידות שנקרא שטות דקדושה. כן, שטות דקדושה, אומר לנו כאן הרב קוק בפסקה אחרת, מספר לנו על הרב אמנונה סבא, שהיה מקדים מילה דשטותה לפני כל מילה דחוכמתה. כן, לפני כל דברי חוכמה, הוא היה קצת מתבדר. יש עוד חכמים בגמרא שהיו תמיד מקדימים מילה דבדיחותה למילה דחוכמתה. ולמה היו צריכים להקדים, למה אמנונה היה צריך להקדים מילה דשטותה למילה דחוכמתה? כדי להכיר האור מתוך החושך. אם אתה לא שם קצת חושך, קצת מרחק מהמציאות, אם אתה יותר מדי, אמרנו, דבק לאור, רוצה אור, אתה לא תראה את האור. אם אתה צוחק, אתה מצמצם. ברגע שאתה מצמצם, אתה מרקח את הראייה שלך של המציאות, ואז אתה יכול לראות באמת את האור. מה שאומר הרב קוק, כדי להכיר האור מתוך החושך. אז תעשה קצת חושך. וזה הצחוקים האלה, זה השכלות הזו. צריך שתהיה השטותה בעומקה היותר חודר. בחושר היותר שחור, יש להשתמש כשרוצים לדעת את יתרון האור מהחושר. אתה צריך חושר כדי לראות את האור. וכתחילה, תכניס קצת צחוק, קצת ריחוק, קצת תרקח את האווירה, ואז תראה שהילד גם דברי חוכמה ישמח לקבל ממך. אז הדבר הזה בא ללמד אותנו מה זה חוכמה, אם כן רוצים לחזור להיות ערום, כן להיות חכם. אז מה זה החוכמה? החוכמה כוחמה זה עדינות. דיברנו על זה פעם, לגעת ולא לגעת. מין עדינות של החיים, של לחכים כמובן, לגעת בחוכמה, לגעת בעומק, אבל מצד שני לדעת לחיות נורמלי. כן? להיות אדם שלא לא מתנסים, כן? החוכמה עלולה להפוך אותך לאדם מתנסה. אתה יודע והשני לא יודע. רבי נחמן גם אומר לנו שכל לימוד תורה צריך להיות לפני תפילה. אם התורה היא בבינה, התפילה היא בחוכמה. מה זה תפילה? תפילה זה להיות בבושה. התפילה זה להיות בעמדה נפשית כזאת שאתה מרגיש שאתה בטל אל המשלח, אתה ממעט בכבוד עצמך, ואתה אז יכול לשפוך את, 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 את השיחה שבך. אז אומר לנו, בשביל זה צריך כל אחד ממפרשי התורה, קודם שמתחיל לבאר איזה ביור צריך לו מתחילה לשפוך תפילתו לפני השם יתברך, כדי לעורר לב העליון להשפיע עליו דיבורים כגחלי אש. ואחר כך יתחיל לבאר, כי אחר כך נפתח הצור ויזובו מימיו, היינו ביורי התורה. הצור זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, משולח לחוכמה, חוכמה הפנימית, מהצור יוצא אש או יוצא מים. כן, אפשר מהצור להוציא אש, וגם משה רבנו עם הצור יוצא מהצור מים. המקום הזה, המקום הפנימית, אל תקראו צור אלא הציור, מקום של הציור הפנימי, איפה שהדברים יכולים לצאת באמת, תדע לך, אתה צריך ללכת שם כמו אדם שהולך עם רגישות, עם עדינות, ולא אונס את המציאות, לא מנסה לכפות את התובנות שלו על המציאות, אלא לגעת ולא לגעת, על זה אנחנו מדברים, לגעת ולא לגעת, זה מה שהתפילה עושה. התפילה זה לא איזה ערך סגולי, ברגע שאתה מתפלל ועושה דבר, אז השם יעזור. אלא התפילה מרוממת אותך, למה היא מרוממת אותך? כי היא מכניסה אותך לעמדה נפשית של שבירה, של להיות בהכנעה. ברגע שאתה בהכנעה יותר, אתה תיגש אל החוכמה בצורה יותר פנימית, אם כן למנו שתי דברים, כמו שהסיכלות, ככה התפילה. שניהם באים לרכך את מוח הבינה, ולהפוך את האדם לאדם יותר חכם, כוח מה, להיות יותר במה, בהסתכלות מלמטה. פחות בהתנסות, יותר בענווה. אם כן, נכנסו לחודש אלול, מה זה המלך בשדה? כן? מה הפירוש המלך בשדה? אנחנו בחודש שכל כולו משפיע אור של חוכמה. ועלינו ליצור כלים שמאפשרים לאור הזה להיכנס לתוך נפשנו. כדי ליצור אותם אנחנו צריכים בצמצום, בענווה, ולכן אנחנו קמים מוקדם יותר ומסליחות, ואם לא, אנחנו חשים בכל החודש הזה, או 40 יום של תשובה, שאנחנו תשובה ביראה. יש, עם כל, עם, כמו שאמרנו, שמאל דוחה וימין מקרבת, אומר הארי, עד יום הכיפורים, השמאל דוחה, אנחנו ביראה, יראה מלשון ראייה, אתה יכול לראות, להיות חכם, כי אתה ירא, כי אתה יוצר מחק, כן? כי אתה רואה את הדברים, באמת שם אותם בטווח ראייה, בטווח ביניים, והפוך, אחרי זה, כשאתה עובר יום הכיפורים, עד שמחת תורה, כל הימים האלה נקראים ימי אהבה, שהסוכה זה היד שבא לחבק אותך, ואתה כבר נמצא בצילה דמנותה, כלומר, אתה נמצא בתוך צילה של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, כשאתה בימים האלה של 40 יום, שהם גמטריה לי, אתה יוצר את העצמי, את החיבור העצמי, אך ורק כשאתה יוצר עדינות. עדינות, יראה, מחק מתאים בינך לבין הקודש, בינך לבין השני, בינך לבין השם, בינך לבין עצמך. אל תצדיק הרבה, אל תתנסה יותר מדי. אדם מתפלל, לפעמים עסוק בלרצות גם. תסתכלו איך אני מתפלל יפה. לפעמים אדם עובד את השם ולא שם לב עד כמה הוא עוסק בלהראות כלפי חוץ. אדם שרוצה לראות מבחוץ, הוא אדם שכבר לא רואה מבפנים. יש פה איזה איזון, שככל שאדם רוצה לראות מבפנים, צריך לעזוב את העולם של הנראות, עולם החיצונים. וכן, הוא פוגש את העולם בצורה יותר עדינה. הספר, אמרתי, השלישי, שכתב שלמה המלך, משלה, הוא מדבר על הדעת. כדי לעזור לנו, שלמה המלך, כדי לעזור לנו לדעת, מה זה דעת? דעת זה כבר שכל שפועל בתוך המציאות, בתוך האישיות, בתוך המידות שלנו. זה לא שכל מנותק, זה כשהחוכמה, הדעת הוא שולף מהציורים של החוכמה, ציורים ומשלים, אומר לנו משלי, משלים לשון משל, משלים להלביש את הדברים המושכלים, הפנימיים, למה צריך להלביש אותם? כדי שעל ידי השכל שלך תשיג את דברי חוכמה. כלומר שהשכל שלך יגיע עד מקום, המקום הציורי שבנפש. אז איך זה נקרא? משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. לדעת חוכמה, אנחנו הולכים לדעת, זה הספר, לדעת, אבל מה לדעת? לדעת חוכמה, כלומר להוריד ציורים מהחוכמה. אם כן, אנחנו צריכים ללמוד ספר משלי. מה עוזר לנו ספר משלי? להלביש. למה להלביש? כדי שני אנשים ערמומים, חכמים, שיודעים תחבולות, שיודעים, נראה עוד מעט, שיודעים איך זה פועל בתוך המציאות. תהיה חכם, אל תהיה צודק, אומרים, נכון? כלומר, תלמד איך זה עובד במציאות. אתה למדת שככה צריך להיות, בוא נראה איך. אתה צריך ללמוד גמישות פה. אם אתה צריך עכשיו להיות חייל קרבי, אתה צריך להבין את תנאי השטח, ושכל מה שלמדת בתיאוריה בקורס, לפעמים זה צריך להשתנות עכשיו, כי השטח הוא שונה. תתאים את עצמך לשטח. אז בוא נראה. לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומשרים, לתת לפתעים עורמה. בנו ללמוד עכשיו מה? עורמה. מה זה עורמה? הנחש היה ערמומי. כן? מה זה עורמה? זה חוכמה, חוכמת המציאות. לנער דעת ומזימה, כן? אומר הרב דוד ולי, משה דוד ולי, שהוא בית מדרשו של הרמח"ל, כותב מזימה, להתרחק מזימה. כלומר, יצרה יש זימה, כן? היצרה עלול ליפול במכשולים של הזימה, ולכן אתה צריך ללמוד מזימה. בתחבולות, תעשה מלחמה. במזימות, תעשי מלחמה. לדעת להתחכם, לא, כן? מותר לשקר, לשם שלום לפעמים. אדם צריך לדעת איך עושים במציאות. כלומר, לא להיות צדיק הרבה. ישמע חכם ויוסף לקר נבון, ותרבולות יקנה. מה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו? איך להיות ערמומי, איך להיות בעל תרבולות, איך להיות בעל עורמה, כן? לעזור להיות ערומים, כמו אדם וחווה לפני החטא. איך אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון, במה? אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון, כי אנחנו לומדים להלביש. להלביש את התובנות בתוך משלים. להלביש את התובנות בתוך ציורים שמאפשרים לנו אז להבין את זה בחיים שלנו. אם אנחנו נדבר רק עקרונות מופשטים, לא נבין. ברגע שזה יתלבש בתוך המציאות שלנו. אתה עכשיו מחכה בתור, ויש מישהו גס רוח שעוקף את התור. אתה צריך להוכיח, אתה צריך לצעוק עליו, אל תהיה צדיק הרבה. בזה שאתה תצעק עליו, אולי תחלל שם שמים יותר מאשר אם תשתוק. נכון, לפי הצדק ולפי האמת, אל תיתן למישהו שעוקף אותך בקו לבן לעבור אותך. למה? כי אתה צריך לחנך אותו. מה לעשות שיש מסעית שבמימול? אל תהיה צדיק הרבה. תלמד להלביש כל התובנות שאתה תלמד לתוך המציאות. כי אם הילד שלך בא יום אחד ועושה לך, אמא, יש לי עגיל על הלשון, ואתה נשאר פתוח, ואתה מה שנקרא או היסטרי או רוצה לרצות אותו, אתה לא יודע בדיוק איך להגיב, אז תלמד. אמרנו כמה שלבים. אחד, יש סדר לרע, יש סדר לחטאים. אדם לא סתם נפל בזה. הכרתי אחד שלא היה לו כל כך דיבור. הוא שם עגיל לומר, אני לא מדבר, אני לא יודע לדבר על עצמי. קשרתי את הלשון שלי. יש אדם שכל סימפטום, כל מה שהוא יעשה בצורה הרי פרובוקטיבית לפעמים, זה רק קריאה. יש ילד שבא לאמא ואומר, אמא, אני רוצה להיות חילוני, נמאס לי. הוא לא באמת רוצה להיות חילוני, אלא הבן אומר משהו. הוא אומר, אני חייב ללמוד לעבוד את השם יותר מתוך האהבה. קשה לי. אני מרגיש ריחוק לפעמים. אני סובל מהריחוק. לפעמים אדם אומר, בא אליי, אומר, מיכאל, אני רוצה למות. ואני אומר לו, אתה לא רוצה למות, אתה רוצה חיים חדשים. קשה לך עם החיים האלה. דע לתרגם את הסימפטום להבנות פנימיות. יש מקצוע לדעתי מאוד, מאוד נכשל בתחום שלי, זה התחום של האבחון. כי המאבחנים הם היסטריים. כלומר, הם חותכים עם הבינה שלהם את האדם שנמצא מולם, ומוצאים ממנו את כל מה שאפשר להוציא, כל מיני כלים באמת הבחנתיים, והם מגיעים לכל מיני מסקנות מאוד מפחידות על האדם, ומה שהם שכחו זה לראות אותו. כי כל מה שהם כתבו זה נכון, כשחותכים או גם אותי וכל אחד בקוביות קטנות, אפשר לגלות הרבה מאוד פגמים. אבל מה שחשוב בנושא הזה של להחזיר את האדם למהותו, זה לראות את הכללות, לראות את האדם בפנימיותו, ושמע את כולך יפה רעייתי ומום אין בך, אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, הספר של הדבקות. וזה אומר שכשאנחנו בודקים את האדם שנמצא מולנו, הילד שלנו, החבר שלנו, ההורה שלנו, הבן שלנו, אנחנו מתבודנים לא על הפרטים אלא על הכללות. וכל סימפטום שהוא פרטי בא להעיר לנו הערה על הכללות, על מה שיש בו, על המהות שלו. יש משהו גדול אצלו. נכון, הוא נפל עכשיו, אבל הנפילה הזאת היא לא מפעילה אותנו. היא לא, מה זה כשהנפילה מפעילה אותנו? אנחנו אנשים היסטריים. היסטריה, אמרנו, זה אסטריה, זה להסתיר את יא, להסתיר את הקדוש ברוך הוא, לא לראות שיש השגחה לרע. ברגע שאתה נרגעת, ואתה מבין שיש פה תהליך של סבלנות, ואתה משתמש בחוש הומור, אתה מרכך את האדם. כן, כבר מרכך אותו, כבר הוא איתך יותר. כבר הוא מגלה את הצדדים היותר חיוביים שלו. ואתה מצליח גם לרכך אותו בזה, וגם לרכך אותו בזה שאתה מתפלל עליו. ואתה מתפלל, ואתה בעצמך בתפילה, אתה חי בתפילה. התפילה זה לא רק רבע שעה בין ארוחה לארוחה, אלא תפילה זה עמדה נפשית. אדם חי בתפילה. וכשאתה יודע גם לדבר עם השני, להלביש את התובנות שלך מתוך לבושים של חוכמה, של משלים, אז יש כן אפשרות להחזיר את האדם למהות שלו, ולראות אותו בראייה חיובית. זה מה שאתה עושה איתו, אבל בעיקר זה מה שאתה עושה עם החיים שלך. ואז אתה לוקח את הדברים פחות קשה, כן? אני ראיתי את זה הרבה, איך יש הורים שבאים, זה הרבה, הורים זה הגלות ממש בתוך האדם, שאיך ההורה הופך להיות אדם מאוד סטני ממש, כועס, צועק, ברחוב לפעמים, נותן סתירה, תראו אותו, יוצא מדעתו, כי קורה משהו אצל הילד שלא מוצא חן בעיניו. למה? כי ההורה קבע לעצמו שככה צריך להיות. ומה שעושה הילד כל הזמן הוא חוצפן, וזה הדור הזה. מה זה הוא חוצפן? הוא כל הזמן יוצא מהחוק. אם אתה יודע לצחוק איתו, לא לצחוק איתו כדי לרצות אותו, אלא באמת לא לקחת אותו ברצינות. אתה מבין ואתה עוזר לו להבין שהחוצפה הזאת היא לבוש חיצוני של נקודה שנקרא נקודה של קודש. זה מה שהרב קוק ידע לעשות הכי טוב. הרב קוק הסתכל בדור וראה דור של אנשים חוצפנים, אנשים שעזבו תורה ומצוות, והוא אמר יש סדר לרע, לא להיבעל. מה שקורה עכשיו זה דבר גדול, זה חזרה בעצם לחוכמה, זה ריחוק על מנת לדעת להתקרב. כי כדי להיות עירי השם אדם צריך להתרחק, כדי להיות בעל ראייה, אותיות יראה. אל תיבעל, כי כשאתה נבעל אז אתה בעצמך עובד עם רגשות מיותרות, וזה הבעיה הכי קשה של התשובה. למה אנחנו מצליחים כשאנחנו לא מצליחים לחזור? אנחנו לא מצליחים לחזור כי יש לנו רגשות מיותרות, רגשות מיותרות של תסכול ושל עצבות ושל גם לפעמים של היסטריה, כן? שאנחנו לא מצליחים לראות את הדברים כפי שהם. קרה דבר לא פשוט, תעלים עין, יש אוברדרפט בבנק, אל תיבעל כל כך, כן? האוברדרפט בא להעיר לך איזה הערה, אתה מוציא יותר מה שאתה מכניס, כלומר אתה בתפיסה חומרנית מדי, אתה גם, יש איזה פגם של גאווה באוברדרפט בבנק. תדע לקרוא את הסימפטום. הסימפטום שלך עכשיו שנקרא אוברדרפט בבנק הוא סימפטום שמעיד על דרך עבודה. האדם שיש לו את כל הכלים האלה, הוא מצליח לפתח תרבולות להתמודד עם המציאות. תרבולות, עורמה, ואם כן חוכמה, כדי ללמוד את חוכמת הלבושים. כל זה כדי לחזור לגן עדן, אמרנו, כדי לדעת להיות ערומים. אני מוצא עכשיו ספר שנקרא לשפת העדן. שפת העדן, 13 עיוותי מחשבה, איך אנחנו בעצם לומדים להמתיק את הדינים בשורשם. כלומר, אנחנו מותקפים מכל מיני דעות מעוותות, שהן דעות כלליות, דעות של ייאוש, דעות של של זנות, דעות של כל מה שמציף את העולם, ואנחנו צריכים לא להילחם רק פרונטלית, כן? כלומר רק להדוף אותם. אנחנו בעיקר צריכים ללמוד, נכון מאוד, בתוכנו, לעדן את המחשבות המעוותות, הלא נכונות שלנו. אדם יש לו מחשבה לא נכונה, יש לפעמים עובד להגיד לו, תשמע, אתה טועה. תדע לך, אתה טועה. מה שאתה חושב זה לא נכון. לפעמים זה עובד כי זה חיצוני לו. אבל לפעמים זה כל החיים שלו. אדם שאוהב לאכול, כשאומרים לו, תפסיק לאכול, הוא מרגיש שאומרים לו, תמות. כן? אז קשה לפעמים לדבר עם הדעות המעוותות של השני. אבל ברגע שאתה מראה שיש נקודה פנימית של אמת בעיוות שלך, אז אתה חכם. ואתה עובד, מה שנקרא שיטת הצמצום. אתה לא עובד עוד פעם ברצינות, אתה עובד בצחוק. אתה עובד בלמצוא את נקודת השטות לקדושה, כן? כי יש איזה שטות מלשון סטייה גם, כן, סטייה, שאתה סטית, חטא מלשון מחטיא מהמטרה. כן, אתה מחטיא ממה שאתה. אתה היית צריך להיות מיכאל אבולעפיה, ואתה יוסף כהן עכשיו, אתה מישהו אחר. אז תחזור לעצמך. אז מה זה הסטייה שלך? הסטייה שלך מעידה על המהות שלך. כמו שאתה סטית מן הדרך, ככה אתה תוכל מהסטייה, מאופן הסטייה, תוכל להכיר את המהות שלך. כן, זה נקרא בשפה רפואית MRI. מה זה MRI? שמים את הגוף בתור שדה מגנטי. כל התאים של הגוף נוטים לכיוון מסוים, כי אתה מפעיל לחץ מגנטי בכיוון מסוים. ואתה משחרר את המתח המגנטי, כל תא יחזור למקום אפס במהירות אחרת. כי כל תא נמצא בכובד אחר. התאים של העצמות, לא כמו התאים שלה שיש בה, עם מים, כן? כלומר, כל תא לפי המשקל הסגולי, מה שנקרא של התא, יחזור למקום אפס במהירות אחרת. אתה מודד את המהירות של חזרה לאפס, ולפי זה אתה יודע לצלם ב-MRI את הגוף ולראות את הצורות השונות הפנימיות של האיברים. מה זה בא ללמד אותנו? שלפי הסטייה שלך אתה מוגדר. ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול ממנו. אבל לפי האופי של היצרה שלך, האופי שלך. אם האדם יודע את זה, הוא הופך להיות לא צודק, אלא חכם. הוא לא נבל, אמרנו, מהחטא, הוא לא נבל מהנפילות, אלא הוא מבין שבמה שהוא נפל, מהמקום הזה הוא יקום. אז בעיקר זה מעודד אותו. קודם כל, לדעת שאם יש לו הרבה נפילות, סימן שהוא אדם גדול, אבל גם לדעת שלפי האופי של הנפילה שלו, האופי שלו. ואז הוא יצטרך רק לקחו כל מה שקורה לו בשפה פנימית. אמרנו, כל דבר בפנימיות שלו, הוא נקרא המתקת הדינים בשורשם. יש לך איזה מחשבה תקועה, וזה המידת הדין שלך, אני רואה את זה כל היום, אנשים, דוגמה, כפייתיים, שהם אנשים מאוד גדולים, לפעמים יש אנשים גאונים, שיש להם בעיה של כפייתיות יתר. אני רוצה מושלמות, אני רוצה שהכל יהיה מוצלח, אני רוצה שהכל יהיה טוב, להרגיש טוב. ברגע שאתה עוזר לו לראות רק רגע, בעצם מה שאתה שואל זה לשלמות, כי אתה אדם באמת שמסוגל לשלמות, כי אתה אדם גדול. מה שחסר לך זה מה? סבלנות. מה זה סבלנות? לתת למחק בינך לבין החיים שלך, לתת לדברים לאט לאט להופיע. כי בסופו של דבר, כשאתה נותן לתא לחזור, אתה רק משחרר את השדה המגנטי, אתה יחזור למקום המתאים. מה הבעיה שלנו לפעמים? התערבות יתר. אנחנו רוצים יותר מדי לעשות טוב. היום אנחנו דור של מודעות יתר. יותר מדי רוצים ילד בן 4 כבר לתת לו ריטלין. יותר מדי רוצים להפנות ילד בן 5 לאבחונים פסיכומוטוריים, כי יכול להיות שיש לו בעיה בקואורדינציה, כי הוא לא יודע להשתמש במספריים. יותר מדי רוצים להפנות אנשים שיש להם תזוזה לכיסא לנורולוג. כי אנחנו דור של מודעות יתר. אנחנו לא מספיק עוזרים לאדם בזה. אנחנו מכניסים את האדם בתוך קובייה, בתור רצון טוב, לתקן את המציאות שהכל יהיה מתוקן. והבית ספר שלנו הוא בית ספר שאין ילד שלא קיבל את האבחון שלו ואת ההפניה למטפל שלו. אבל זה גרוע. למה זה גרוע? כי אתה כבר לא רואה את האדם. אתה לא ערמומי. אתה לא, ואתה לפעמים הורה, ממש, ממש נקרא ממושמע, ואתה עושה את כל מה שאומרים לך לעשות, ובסופו של דבר אתה לא שמת לב שלא היית מספיק ערמומי, לא ידעת מספיק לעשות עם הילד, לא תמיד לנסות לתקן אותו עכשיו ומיד. לפעמים סתירה טובה מתקנת את הילד, מה שנקרא בדווח הקצר, אבל כמה נזקים זה עושה בדווח הארוך. כי הדרך הקצרה היא דרך הארוכה. למדת את הסתירה, רצית לתקן אותו, רצית לעצור את ההתפשטות הסרטנית הזאת, כן? שהוא משפיע על האחים שלו. ומה שעשית זה הפוך על הפוך, כי הפזיזות מן השטן. אתה רצית להפוך את עכשיו את המציאות שלך למציאות שהיא כבר עכשיו מתוקנת. אם כן, היית היסטרי עם המציאות. נכון? פעלת ברגישות יתר. אותו דבר, אדם שרוצה לרצות, אצל לפעמים פונים מתמודדים בנושא של שינוי בזהות המינית שלהם, אנשים שנמשכים לגברים ורוצים להימשך לנשים, אז יש את הנושא של רצוי, של להיות רצוי, של לרצות, שאתה לא עצמך, אתה לא מספיק מחובר אז לעצמך, כי אתה בתוך איזה משחק של להיות אהוב, כי באמת אתה לא אוהב את עצמך. וכל העבודה זה עבודה של כן, להביא את האדם לנקודה שהוא יהיה פגיע איתך, שהוא יחשוף את המקומות הכי קשים איתך, לא יתבייש. והיכולת הזאת להיפטר זה נקרא תשובה, שזה נקרא, השלב הראשון של התשובה זה וידוי, חרטה, ואז וידוי. אם אין וידוי, אין בושה, לכן אין תשובה. כי מה זה בוש? זה יראה, זה לשים את הדברים במרחק מתאים. וברגע שיש וידוי, ובאמת וידוי, רואים, אנשים בתפילה לא שמים לב שהוידוי זה השיא של התפילה. אם נלמד פעם כל המבנה של התפילה, נראה שהשיא של הדבקות, של איפה שיוד ג' מידות של רחמים יורדים לעולם ממש, זה בזמן שאדם חושף את החטאים של הכלל, לא שלו, של הכלל. הוא ער לחטא. הוא פוגש את החטא. הוא לא מפחד מזה. ברגע שיש לאדם את הפירוט הזאת, את המוכנות הזאת, להיות פגיע, להכיר בזה שזה חלק ממנו, אם יש חילול שבת שם, זה אני מחלל שבת. ואם יש חוסר צניות, שם לי יש בעיה של צניות. הרואה את הסוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין. אני לוקח אחריות על החטאים של מה שקורה. אני לא נבהל. אני יודע שיש לזה גם השגחה, אבל אני כן חלק מהעם הזה שלקח על עצמו את התיקון. לכן אני חש את הדברים, ואני מכיר בזה שיש חטא, ואם כן, אני בזה נכנס לתהליך של תשובה. רצית לשאול משהו?
באיזשהו מקום, לפחות ממה שאני הבנתי, ממה שאמרו לי, שאני מרגיש שכל ההתנהלות שלי פשוט עוזר יותר לילדים.
נכון. ככל שמאבחנים יותר מוקדם, אז אפשר לטפל בו יותר מוקדם, ואפשר להפנות אותו, וזה הרבה פעמים נכון. יש בזה בעיה של קיצוניות. לא שאסור להבחן ילד מוקדם ולהפנות אותו לטיפול מוקדם. יש בעיה של קיצוניות יתר. של מודעות יתר, זה גם לא טוב. לפעמים אדם יש לו גם כל מיני סימפטומים נורא מפחידים, והרופאים בהיסטריה. כן? הרפואה לפעמים בהיסטריה. ומפעילה, וכל מיני תרופות, ומינויים גבוהים, ואדם הוא חי בכל לחיות עם תרופות. כלומר, יש את צריך להכיר בשתי הצדדים, כי אנחנו מדברים על מרחק מתאים. מה זה מרחק מתאים? לא קרוב מדי ולא רחוק מדי. יש מקומות שבכלל אין שום מודעות לכלום, זה גם לא טוב. אבל המודעות, שוב, הספר של המודעות זה ספר של משלה. המודעות צריכה להשתמש בלבושים. מה זה לבוש? זה חוכמה, זה עורמה, זה תרבולות. בתרבולות עושים מלחמה, זה לדעת להיפגש עם המציאות, אבל לפי הראייה הציורית הפנימית של המציאות, כי הדעת שולף מהחוכמה. אם בחוכמה הכל בציור, המודעות צריכה להיות גם ציורית. וזה מה שניסיתי לעשות בהגנן והפרי, שכל עיקרון הוא בעצם מלובש בציור, בציור של משל. כי נראה לי שכדי לקלוט דבר שישפיע על המידות שלנו, אנחנו צריכים את הלבוש. אותו דבר כאן, אם אני רואה אדם שהסימפטום עכשיו שלו זה הלבוש שלו, אני לא צריך לטעות, זה רק לבוש חיצוני. עליי לפנות למהות שלו, ולדעת שהסימפטום הוא רק חיצוניות, הוא רק הערה עם א', וכדי להיות ערומים, לחזור לגן עדן, אני צריך לתקן את הלבושים. אז זה רק הלבוש, כי את כולך יפה רעייתי ומומן בך. אין בך, יש לפעמים על הלבוש. שלך קצת קטם, קצת דברים חיצוניים, זה לא את. את במהות שלך, את ממש מתוקנת. אז זה העבודה של התשובה, שוב. העבודה של התשובה שלנו. שאני אראה את החטאים שלי, אני לא אבעל מהם, אבל אז, בגלל שאני לא אבעל מהם, ואני אצחק גם עליהם, אדם שרוצה לעשות דיאטה, שיצחק על עצמו. מה אתה כזה אוכל ושוכח את עצמך פתאום? כן, כשאתה כועס, אתה נראה כמו איזה, לא יודע מה, איזה בעל חי פתאום. מה זה? צחק על עצמך, צחוק. מותר, מותר לצחוק. כן? הצחוק הזה הוא שוב, הוא היכולת לראות את המידה הרעה לא כדבר שזה אתה. כי אדם כשהוא כועס וכועס על עצמו כשהוא כועס, הוא לא מצליח לצאת מהכעס. אבל אדם שהוא כועס והוא מצליח לשים את זה קצת מרחוק, כן? ולא, לא, אז לא להיבעל יותר מדי מעצמו, הוא יכול לחזור לעצמו תשובה באהבה שהופך את הזדונות לזכויות. מה שעשיתי בכוונה תחילה לעשות רע, זה הופך להיות זכות. איך אפשר להסביר את הדבר הזה? או, זה ביוק מה שאמרנו, לפי הסטייה שלך, המעלה שלך. לפי ער שאתה נפלת, אתה תקום. לפי הגודל של נפילה שלך, הגודל שלך. למה אני כל כך בטוח במה שאני אומר? כי אני עובד עם אנשים לפעמים מאוד חולים, ואני רואה שהם אחרי זה מאוד בריאים. כלומר שהחולי שלהם לא צריך להביל אותי, אלא הפוך, להביא אותי ובעיקר להביא אותו למקום של אהבה עצמית. למרות הנפילה הקשה ביותר והנפילות הכי קשות, הן לפעמים מעידות על מעלות עוד יותר גבולות, גדולות בדיעבד, כמובן לא לכתחילה. אדם לא יפיל את עצמו לכתחילה כדי לראות את הגודל שלו, זה לא עובד, זה לא נכון. אלא בדיעבד ההשגחה רואה תמיד שיש בנפילה, כן, היא מכניסה לאדם את הנפילה המתאימה למעלה שלו. אז זהו. אז אם כן, אנחנו למדנו על התשובה שזה איזון בין שתי קצוות רגשיות. הריצוי, שזה שוב, הריצוי זה הפוך, כן? הריצוי זה, אני רוצה כל הזמן לרצות. כלומר, אני מוסיף לבושים. כן, הבנתם? ההיסטריה, אין לבוש. הכל כמו שזה. וזה יותר מדי. הריצוי זה להוסיף לבוש על הלבושים, ואז אתה לא מתחיל לעבוד. כי אתה לא אתה באמת, ואתה הכל כאילו, ואף אחד לא יודע מה אתה חושב באמת, ואתה כל הזמן במין משחק כזה, שאומר שאתה שחקן טוב, אבל אתה לא. עם ישראל חזר לארצו, מעם שרצה לרצות אומות העולם, חוזר לעמדה נפשית של עמדה עצמית, של מי אתה, תראה מי אתה, אל תנסה לרצות אף אחד, כי זה לא יעבוד. אתה רוצה שלום? אל תרצה אף אחד. תלמד להיות אתה, ומתור זה יראו אותך, ואתה תראה גם את אותם, את אומות העולם. אז אתה לא תשפוט אותם, את אומות העולם, אתה תראה כל אומה ואומה לפי ההערה הפנימית שלה. תוכל לאהוב אותם, וכל אחד ואחד יוכל לאהוב את עצמו, ויהיה תיקון גדול בעולם. אז האיזון הזה, האיזון בין, זה מין רצו ושוב, של בין, מצד אחד לראות את הערך של הלבוש, לא להתפעל ממנו, לא להוסיף לבושים, אלא לראות שבמהות באמת פנימה יש דבר פנימי עצמי שהוא העדן של העדן של הנפש. זה מה שאפשר לנו לחזור לפני החטא, שזה עוד פעם תיקון חטא אדם הראשון. במקום לדעת, עץ הדעת טוב ורע, עץ חיים. כן? עץ חיים, כלומר לחיות את הדברים לפי ערכם העצמי הפנימי, וזה התשובה. מה שנזכה בעזרת השם לשוב באהבה, בשמחה, בצחוקים ובשטות.